שלום לכם ילדים, הפעם אנחנו נדבר קצת על פרשת מטות, כי הרבה זמן לא דיברנו. הרבה מסופר באגדות חז"ל על פעליו של רבי עקיבא. הוא, רבי עקיבא, היה מגדולי התנאים, חזר בתשובה וכדומה. משה רבינו ביקש כי התורה תינתן על ידו. כלומר שהוא דמות ענקים, שסתומה וחתומה באלף ואחת חותמות. מה שמסופר עליו בגמרא ובמדרשים, זה רק גילוי טפח שאין בו כדי לדעת את סודו של אותו קדוש עליון, אשר ככלות הכל נשאר מכוסה צלחיים. ובכן, מסתבר שגם שהיה עם הארץ, ניקרו בכוחות נפש מיוחדים, שאם לא כן, אי אפשר להבין את רחל אשר נישאה לו מרצונה החופשי והסתכסכה עם ההורים שלה, ושלחה אותו ללמוד תורה, וגזרה על עצמה חיי בדידות וצער משך קרוב ל-25 שנה, ודאי שהיא ראתה בו את מה שאחרים לא ראו. ובכן, באותה תקופה, בתקופה של המרד הגדול, חי רבי עקיבא, וצריכים להבין טוב מאוד מה היה אותה תקופה. הוא התחתן עם ביתו של קל בשבוע, אחד מהעשירים של ירושלים. ואחרי מותו מכרו את הבשר שלו במקולין, סרקו את בשרו במסקות של ברזל. הייתה זו תקופה קצרה לאחר חורבן הבית השני. העם יצא לגלות ברומא. טרם יקרה את אסונו הגדול, וחשבו שהחורבן זה משהו זמני, כמו בית ראשון שהסתיים בבניינו של הבית השני לאחר 70 שנה. מסתבר שאף אחד לא שיער כי זה תהיה גלות של 2,000 שנה. ובכן, חלק גדול מהמסופר על רבי עקיבא זה מופיע בחז"ל, בגמרות, ומתוכם עולה את הריח הנורא, הריח של השרפה שגילתה את שארית היישוב היהודי שבארץ ישראל. אבל מצד זה גם אנחנו רואים את דמות הענקים של רבי עקיבא, ובואו נראה קצת נעקוב אחרי אותו רבי עקיבא. אומר לגמרא במסכת מכות בדף כ"ד, הוא כבר היה רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומאים בריחוק 120 מיל. התחילו בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים שמשתרבים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקנו סבור באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו, ככה לעשה רצונו, על אחת כמה וכמה. הבכי של התנאים מובן יפה. זה שאלה שנשאלה בכל הדורות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מלכות רומי הייתה מלכות רשע של אותה תקופה. וכאשר שמעו התנאים מאחור את כל המונה של רומי, מיד נשאלה השאלה, גם על ידי משה רבינו, מדוע רשע וטוב לו. קולות הקונצרט והקרקסים ושאגות הצופים ואיצטדיוני הספורט נשמעו יפה למרחקים. הקולות הללו הכריבו להם מאוד, צהלות רומי כאבו להם כסכין במסר החי. כשנזכרו בדממה עוטפת ירושלים את השקל ואת החורבן אשר נחרשה בידי טורנוס רופוס הרשע. הם לא יכולים לסבול את הצלחתו הפראית של הרשע, והם פרצו בבכי. ורבי עקיבא צוחק. מה הצחוק שלו? ולא הבוכים טענו שבית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש. על זה רבי עקיבא לא נתן תשובה, למה הוא צוחק? אתם יודעים מה התשובה? רבי עקיבא אמר דבר גדול. רבי עקיבא אמר את אותה תשובה בעצם לשאלה הנוקבת של צדיק מקבל את העונש על חטאים שעשה בעולם הזה כדי שיבוא מזוכח ונקי לעולם הבא. את שכרו הוא לא מקבל, שכרו שמור לו לעולם הבא, במקום שבו יקבל את כל שכרו בריבית ובהצמדה. לא כן הרשע, איתו מקיים הקדוש ברוך הוא הנהגה הפוכה, הוא מקבל את כל שכר מעשיו הטובים שעשה בעולם הזה, את החשבון הקשה על מעשיו הרעים הוא עתיד לתת רק לאחר מותו, מקום בו החשבון קשה ונוקב. וזה שונה רבי עקיבא, לכך אני מצחק. קשה לנו לתאר את השכר השמור לעתיד לבוא, כשאנחנו רואים את שלוות הרשעים בעולם הזה, אנו מבינים מעט שבמעט מפשך היה השלווה של עולם הבא. כמו שבא לומר, דווקא אתה, לאחר שנוכחנו עד כמה בידו של הקדוש ברוך הוא להיטיב עם רועיו, שיש גם איזה הצלחה בעולם הזה, קל לנו יותר לצר מול עינינו את חיי הראשון שבעולם הבא. רבי עקיבא חי את העולם הבא, ולכן הוא צחק. כשהוא פעם אחת אומר את הגמרא במסכת מכות, כבד ד' עמוד ב', שוב פעם אחת היונים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצבים קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראה שואה, ראו שואה יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו להם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לה, מפני מה אתה מצחק? אמר לה, מפני מה אתם בוכים? אמרו לה, מקום שכתוב, ואז זה רק ערב יומד, ועכשיו שואלים, הלכו בו ולא נבכה? חורבה נורא, שואל, אמר להם, לכך אני מצחק, דקטיב. והעיד עלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? לא אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה ונבואתו של אוריה. באוריה כתוב לכן בגללכם ציון שדה תחרש. הוא התנבא נבואה קשה מאוד. בזכריה כתוב עד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מקרה שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון זה אמרו לה, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. מכות כ"ד עמוד ב'. כאן התנאים לא בוכים בגלל רשע וטוב לו, כמו שאצל הכושים. הם בוכים מאיפה מפני תחושת החורבן הקשה. עובדה היא שכאשר הגיעו לצופים קראו כולם את בגדיהם, וגם רבי עקיבא קרא את זה. אז הבכי זה רק השלמה. לא מחויב מעיקר הדין? קראו קריאה זה כן מחויב? אם כן, אבל הם המשיכו לבכות. אז מה פתאום רבי עקיבא צוחק? מה, הוא לא רואה את החורבן פה? פה זה כבר באמת משהו משונה. חורבן. ומדוע בכלל רבי עקיבא היה הרי שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה? האם פקפק חלילה בהתקיימותם של דברי השם? לא הייתי יודע שהתקיים נבואתו של זכריה? מה פתאום הוא היה מסופק? ובכן תלמידים, תקשיבו אלינו. כל מערכת חיינו בנויה על מאבק בלתי פוסק בין הרגש ובין השכל. תדעו לכם ילדים, כל המאבק בעולם הזה יש שכל ויש רגש. כולנו יודעים שנועדים ניתן את הדין על כל עזזת אצבע שלא כדין. ועם כל זה אנו שוכחים בזאת בשעה שהתאווה גוברת ויצר בוער. יש מלחמה בין הרגש לשכל. היצר על כל צבעותיו פונה לרגש ובאותה שעה שוכח אדם את עתידו. הוא בא לבית צבע, בצורה... כך חיים אנו את מערכת ידיעות רבות אשר קיימות אמנם במוחנו, בתת הכרה שלנו, ובשעת מבחן אנו שוכחים לעשות בהם את השימוש הראוי. אילו היינו עושים את השימוש הנכון במה שאנו יודעים, לא היינו מגיעים כלל לחטא, שרי הגיהנום בגן עדן היו ניצבים כמו חיים לפנינו, גם אם לא ראינו אותם מעולם. אמרו על כך בעלי המוסר, התורה והמצווה, וידעת היום והשבועות אל לבביך אומרת התורה, בדברים פרק ד' פסוק ל"ט, תחילה עלינו לדעת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד לזכור כי העין רואה, אוזן שומעת וכל מעשינו בספר נכתבים, לדעת כי יש דין ויש דיין, כי הקדוש ברוך הוא גומל טוב לשומרי מצוותיו ומנהיג שומרי מצוותיו. אולם בזה אין די, כי הידיעה הזו איננה תמיד פעילה, לעתים היא ידיעה רדומה, משהו שלא בא לכלל שימוש בעת מבחן, לכן אין מספיק וידעת היום. התורה דורשת להשבות האלה בבך את הידיעה, להעביר אותה שתהיה ידיעה פעילה. ובכן, למה דומים הדברים האלו? אחד שמע שהשכן שלו מת. אחד שמע שידיד שלו הטוב ביותר מת. במקרה הראשון יודע שהשכן שלו הלך לעולמו, אבל הוא לא מתאבל עמו. הידיעה לא משנה את מהלך חייו, כי הוא לא היה כל כך קשור עם שכנו. הוא יודע את האבלות שמאחורי הדלת שממול, אבל לא חי את האבלות הזאת. אבל, ואז אולי זה יום ימיים. שונה אבלותו שמי שאיבד חברו הקרוב אליו, הוא לא רק יודע כי חברו יסתלק, אלא גם נושא עמו את תחושת הכאב המלווה אותו למשך זמן רב. הראשון יודע, ואילו לפני השני עומד כל רגע תמונה דמותו של החבר שיסתלק. זהו ההבדל. בין מי שרק יודע כי השם הוא אלוקים ויש שכר ועונש, לבין מי שמשיב אל לבבו כידיעה הזאת, למי שחי את זה. השני זה השם אל לבבו רואה גיהנום פתוחה מתחתיו ולא במהרה הוא חוטב. היו מוסיפים בעלי המוסר כי המרחק שבין וידעת היום לבין והשבות האלה לבביך הגדול מהמרחק של שמיים וארץ. הראשון אינו אלא מלומד והשני נחשב כרי שמיים. אילו היה אדם נברח בשכלו ללא רגשות, לא היה כל קושי בהשבות האלה אוויר, שכן מי יפריע לו למש הלכה למעשה את ידיעתו. הרגשות הם שמפריעות להפנמת הידיעה. הוכחות רבות לכך, אנו מאמינים באמונה שלמה כי הצדיק עובר לאחר מותו לעולם שכולו טוב, ובכל זאת אנו מבקרים את מותו, כי כרגע אנו חשים תחושת כאב שקשה להבליג עליה. שמענו פיקפוק של ממש על אמונתו של הכשר מסוים. אנו יודעים כי הכל מחייב לפחות בדיקה, כי מאכלות אסורות זה אבון חמור. בכל זאת אנו מוצאים יותר להמשיך באכילתו של אותו מאכל מפני שכולם אוכלים, מפני שקשה להתבלט. משהו כי אנו יודעים את עניין שכר ועונש, אבל לא מפנימים אותו מספיק. רבי עקיבא שחק, כששמע את כל אמונה של רומי, הוא לא בכה אף לרגע, מפני שלא האמין בשכר ועונש. לא כשהוא האמין בשכר, הוא חש בעיני שכלו את מידת שכר ועונש, ולכן שאלת רשע וטוב לו לא מציקה לו כלל. הוא חי בעולם אחר, עולמות שבהם אין נענש הרשע לאלתר, לכן טובת הרשעים שבעולם הזה לא מביא לו בכלל בעיה. לכן גם לא אמר לחבריו אשר שאלו אותו על שחקו, למרות זאת אני מצחק. הוא לא אמר למרות זאת אני צחק. אין למרות, לכך אני מצחק. הוא לא התגבר על תחושתו של מי ששואל מדוע רשע וטוב לו, אלא הבין מלכתחילה לאחר שראה בעיני רוחו את גן עדן על הגיהנום, כי אכן כך חייב להיות. לא שייך שיהיה אחרת. הרשעים, יש להם מצוות, יש להם דברים טובים, יקבלו שכר בעולם הזה, זה מה שצריך להיות. אין פה שום פלא, אין פה שום כלומר. מראה כל אמונה של רומי לא היה לדידו משהו בלתי מסודר. לא היה שום משהו מסודר. למה? זה לא היה צריך שום משהו מתמודדות עד רבה. החלק הפאזל מתוך מערכת הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק יפה כמו הסדר, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. זה גם פשר שחוק השני של רבי עקיבא. כאשר ראה יחד עם חבריו את השואה יוצא מבית קודשי הקודשים, יציאת השואה מבית קודשי הקודשים מבטא עומק שמונו של החורבן, שממנו תשמח הגאולה, הוא רק קצת את העתיד, לא רק את החיים של עכשיו. כיצד אנו רואים למראה המקום המקודש ששואלים הלכו בו? מדי שנה חוזרים שוב ימי אבלות המתחילים עם צום 17 בתמוז, ולאחר בהם שלושת השבועות הדיני אבלות שבהם. את אבלינו אנו מעטים מהדרגה הולכת והעולה, איננו עורכים נישואים בשלושה שבועות, אחר מכן באים תשעת הימים שבהם אנו עולים ברמת האבלות. נמנעים מאכילת בשר, משתיית יין מאוד, בשבוע שחל בו תשעה ויאב מחברים עוד יותר, וכך ממשיכה הבילות עד לסודה מפסקת ועד אל אל תשעה ויאב. ודווקא, בעיצומו של יום זה, חל מפנה לגמרי לא צפוי, הגיע חצות ואנו מקמים מהקרקע, מניחים תפילין, בקהילות של מספר מעדות המזרח, אף הניגו מספר מנהגים שונים שביטו אמונה בגאולה ונחמה. וכאן שואלים, זה רגע מתאים. ואומרים נחם ומניחים תפילין דווקא עכשיו, כאשר מגיע אבלות נסיעה, הגיע הזמן להוריד מעט את דף האבלות החמורה. בפרט שבשעה זו, שעת אחרי הצהריים של תשעה באב, דווקא אז נשרף בית המקדש באש. זוהי נקודת החורבן הקשה ביותר. אז דווקא בשעות אלו אנחנו מניחים את אבלותינו. משל למה הדבר דומה? לצייר שעומד על פסגת ההר ומצייר את הנוף המרהיב הנשקף ממרום ההר. הצייר מתפעל מעבודתו אשר באמת הייתה מקסימה, וצעד מדי פעם לאחוריו תוך שהוא סוקר שוב ושוב את הדמיון שבין הנוף לבין היצירה הולכת ונרקמת, כולו משולב, כי עם כמה שיותר קרוב קשה לראות. אז הוא הולך צעד אחד אחורה ועוד צעד אחד אחורה, וככה הוא רואה את חדוות היצירה וצועד לאחורה מתבונן שוב ושוב. לא רחוק ממנו הייתה שפת הצוק, תולית עפר חדה הובילה ממנו אל שיפולי ההר. הוא לא שם לב כיצד הוא מתקרב אל שפת הצוק כי הולך אחורה. גם כשניסה אחד הצופים להעיר לו, לא שם הצייר לב לעזרה, כל חושיו היו נתונים ליצירתו. הצופה החל לזעוק, הלו! גם הצעקה לא נכנסה באוזנו של הצייר, אשר היה אתה קרוב מאוד לשפת הצוק המסוכן. עוד צעד ושניים והוא מתרסק. הצופה שראה כי אין כל דרך להעביר לידו את מסר העזרה, החליט לנקוט בצעד חריף, תפס אבן, זרק אותה בכל כוחו לעבר עיריית הבת שנבחנה אתה בעיניו של הצייר, ושבר וקרא את תמונה. מי עשה זאת? תרים הצייר את כל בזעקה, תוך שהוא מסתובב לאחריו. מראה התאום הפרועה ואיש שלמטה אמרו לו הכל, הבין כי חייו ניתנו לו במתנה. הייתה זו יוזמה חוכמה וכואבת, אמנם שערי הבד הושחת, הציור ניזוק, נזק בלתי הפיך, אך הצייר נשאר חי. וככלות הכל אפשר לצייר ציור חדש, אפילו לצייר עוד ציורים רבים. אילו לא היה נשחת הציור, לא היה יותר צייר אשר יצייר ציור אחד הלך לטמיון, אבל הצייר נשאר חי, נושם בריא ובעל כושר לציורים של ציורים חדשים. לפעמים תובע היגיון שבירה, רק צעד דרסטי כשבירה או כהרס יוכל ליצור ולעצור את החורבן. זעזוע יכול לעצור את החורבן. אילו משה רבינו לא היה שומר את הלוחות, לא היה מבין את חומרת המעשה שעשה. מה זה נקרא כשהעלובה קלה שזינתה תרת חופתה? אפשר שמשה רבינו היה מטיף מוסר ואף מגן הצהרות התערות, אך לעולם לא היה מגיע לאפקט מזעזע ומחיד כמו שבירת הלוחות. לא הייתה שום מיצה. שבירת הלכות באה כדי לזעזע, כי אם לא כן, לא מובן מדוע משה רבינו שבר את הלוחות כאשר קרב אל המחנה וראה את המחולות. על עבודת רגל כבר ידע בהר סיני שקדוש ברוך הוא אמר לו לכת כי שחט עמך. שרו מהר מן הדרך שיוצא ותמסו להם עגל מסכה והשתרבו לו ויזבחו לו. מדוע אם כן לא שבר את הלוחות עד שקרב אל המחנה? קשה לומר בגלל שהוא רק שמע מפי הקדוש ברוך הוא ועכשיו הוא ראה ולכן שבר, שרי אינו דומה שמיעה לראייה, שרי שמיעתו מפי הקדוש ברוך הוא זה שמיעה חזקה. זה שמיעה חזקה, מדוע אם כן לא שמר את הלוחות מקודם? למה בכלל לקח את הלוחות האלו? מדוע בכלל לקח את הלוחות? לכתחילה הוא לקח אותם כדי לשבור אותם לעיני ישראל, כדי להחריד וכדי לזעזע. זה יסוד מאוד חשוב. זהו היסוד הגדול. ואם באנו כדי ללמוד כמה הוא צדק במה שעשה ועד כמה הסכים השכנה לדעתו, נוכל ללמוד עד מעובדה שסיומה של התורה בהזכרת עובדה זו לכל היד החזקה או לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומרים חכמינו את הפסוק במספר שבחים, ולכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות בידיו, ולכל המורה הגדול, ניסים וגבורות במדבר הגדול ונורא, לעיני כל ישראל שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, שנמר והשמרים לעיניכם, והסכים הדעת כשבור כל לדעתו, שנמר עכשיו שיברת, יישר כוח ששיברת. ככה רש"י מסיים. לא נמצא שבח לסיומה של תורה אל השבח זה. זהו השבח האחרון שבו משברת התורה את משה רבינו ששבר את לוחות עיני ישראל. יישר כוח ששיברת. שבירת הלוחות גרמה לשבר ולזעזוע עמוקים. גם הפושעים שירדו לדיוטה של עבודה זרה חסו לפתע עד היכן יידרדרו. הציור הושחת אבל הצייר ניצל. שרים אין אמיל שאין עם למי נרדו הלוחות. ובאשר ללוחות משה רבינו יעלה להר סיני ויוריד לוחות חדשות, החלטה דורשת טובתו של העם היהודי, שבירת המיידית של הלוחות. כך הבין משה רבינו, וקדוש ברוך הוא הסכים עמו יישר כוח ששיברת. מבחינה זו פעל חורבן בית המקדש, אשר פעלה שבירת הלוחות. נביאי תקופת הבית הראשון וחכמי תקופת הבית השני קראו לעם לשנות את דרכו מדי פעם, אך דבר לא עזר. אם היה קורה לעצרת התעוררות, לכניסה חזרה בתשובה ולשינות דרך, אז זה לא הועיל, לא הועיל, לא הועיל, לא הועיל. היה צריך בפעולה שתזעזע את הלבבות, תוציא את האנשים משלמתם, זעזוע שכזה יכול היה להיגרם רק הודות לאירוע מחריד כמו גלות העם וחורבן בית המקדש. זהו ההסבר למנהג ישראל להנמיך מעט את רמת האבלות בתשעה באב לאחר חצות הים, שכן דווקא החורבן הציל את עם ישראל מהידרדרות טוטלית. בית המקדש כמו הלכות נחרב ונשרב, אך מי שלמענו נבנה המקדש עם ישראל נשאר חי וקיים. אילו לא היה נשרב בית המקדש, היה העם היהודי ממשיך בנפילתו רוחנית, עד שאולי ניכר בו כל סמן יהודי. חורבן בית המקדש היה איפה? מפנה בהידרדרותו הרוחנית של העם. מכאן נקל תהליך של אבל אשמים אנחנו אשר היה נסיגה חזרה אל המקורות. זכריה הנביא אומר, כי עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ורבי עקיבא לא מבין מתי תסכם נבואה זו, באיזה דרך תתגשם, ובכלל איך זה יהיה ברחוב, מי יתקיים, ברחוב יפו, באיזה מקום. בדרך צחות אפשר להוסיף, כי רבי עקיבא לא מבין כיצד יוכלו זקנים לשבת ברחובות, מקומם בבתי מדרש, בזיכרון מוישה, אבל לא ברחובות, לא במחנה יהודה, לא ברחוב יפו, הם חטאת. אבל כשראה כי העם הזו החזר בתשובה, הבין שאפשר שגם ברחובות תהיה מראה אחר. כשהוא ראה שציון שדה תחרש וראה שאין רחובות ואין שום דבר, אז יכול להיות שהעם הזה גם כן ברחובות תהיה בן אדם. כשהבאו לאיזה שבל לוי החורבן, כאשר חש תשמת החורבן, אשר בא לידי ביטוי ביות קודש קודשים מעון לתנים ושואלים, מבין כי הגיע העת להתעלותו של העם, וכי עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. רבי עקיבא חי את העתיד בדרך ראיית ההווה, והוא ראה ממש את בניין ירושלים דווקא אחרי החורבן הגדול. ובכן, עד כמה הייתה תחושת העתיד מפותר אצל רבי עקיבא, עד כמה חי את העתיד למרות היותו בהווה, ניתן ללמוד מהסיפורם של המש. עוד מקרה, בביקורם של רבי עקיבא וחבריו במקיצת רבם הקדוש, קודם לקראתו בקרם מספר את הגמרא, במסכת סנהדרין קוף א', כשחל הרב אליעזר נכנסו את עמדיו לבקרו, הוא היה הרב שלהם, אמר להם, חמאה, זה יש בעולם כואב לי הראש. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו להם, שם ספר תורה שרוי בצער ולא נפקה. אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה דבר שרבי שאין ינו מחמיץ ואין פשטנו לוקה ואין שם לא מביש ואין שלום מדביש, אמרתי שם אחרס השלום קיבל רבי ולמור בחייו. עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. כבר נוכחנו לראות את עומק אמונתו הרושית של רבי עקיבא, שלא ראה כל סיבה להצטער כאשר עלה באוזניו כל המונה של רומי. לא רק שלא הצטער, אלא שבמבט על רומי ראה למעשה את השכר השמור לעושה רצונו. מובן היה לו כי צדיק וראה לו רשע וטוב לו. מובן היה לו כן, מפני שלא האמין בעולם הבא, אלא חי את העולם הבא, וכיוון שכן היה ברור לו כי אפשר שיהיה צדיק ורע לו. ההפך, הוא לא מבין איך יכול להיות צדיק וטוב לו. לא רק אפשר, מסתבר שהיה ברור לו כי צדיק אמיתי רע לו, שכן כל שכרו שמור לעולם הבא. אין זה רק דבר שאפשר יהיה, לכך צריך להיות. כך נראה מתגובת למראה מחלתו הגברת של הרבי. כל זמן שאני רואה רבי שאין ינו מחמיץ, אמרתי חס ושלום קיבל רבי עולמו. כלומר, הרבי עקיבא הייתה קשה, מדוע צדיק וטוב לו? הרי מתבקש שמכיוון שצדיקו יהיה לו רע, היה ברור לו כך מתוך הבנה עמוקה שמשפטי השם אוהב את הצדיקים, כי לרבי עקיבא איפכה מסתברה. עד שאחרים שאלו מדוע הצדיק ורע לו, חשש שהוא מפני צדיק וטוב לו, ולא נחה דעתו השורה, כי גם רבו מתייסר ביסורי מחלתו וגם הוא צדיק שרע לו. מסכת ברכות סמכה לאיפה מודבל, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא, תקשיבו אלי רבותיי, ילדים נחמדים, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא לרגע הזמן קריאת שמע היה והיו סורקים את מסרו במסכות של ברזל. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, אמרו לזה מרבינו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה וכל נפשך אפילו נותן לתקוותך. אמרתי מתי יבוך לידי והקיימנה, עכשיו שבא לידי להקיימנה היה מעריך באחד שעשה נשמתו. גם כאן התעלה רבי עקיבא והראה לכולם עד כמה בכוח שכלו להכניע את הרגש. באותו סרל שבו הבין כי צדיק ורע לו הוא דבר נאה ומקובל, למרות שהרגש ממהן להבין מדוע צדיק ורע לו. הבין גם את עומק החיוב למסור את הנפש על קידוש השם למרות הצער והיסורים הימים שכוחים בכך. כולם למדו בבית המדרש, בכל נפשך אפילו נוטלת נפשך. בכל זאת כאשר מגיע שעת מבחן, הרי הדבר קשה וכואב. שוב אנו עדים לעימות שבין השכל לבין הרגש. השכל קובע פשוט אפילו נוטלת נפשך, אין פה שום ספק. אבל בשעת מבחן קשה, הרגש מפריע, הרגש שואל, זו תורה וזו שכרה. ורבי עקיבא אשר העולם הזה כמו זר נחשב לה שראשו ורובו בעולמות אחרים, צוחק. הרי לפניו מצווה כמו אתרוג, כמו שפר, הוא ציפה לרגע שבו יוכל לבוא לידו כדי לקיימה. וכאשר נזדמנו לו, הוא כבר בהיכלי מעלה, הוא נורא כלל 20 וכיף, כי עם עונג ועידונים. בחינת, לכך אני משחק, הוא אינו שמח למרות ייסוריו, אלא בשל ייסוריו. כי הוא זוכר היום לעשותם ומחל לקבל שכרם. נו! האם היו מקרים שגם הוא בא לידי בכי? מה דעתכם? לכאורה רבי עקיבא היה אדם חזק. הרב שלו חולה, צוחק. הוא עצמו סובל, צוחק. כושים ברומי עושים צחוק, פסטיבה על הרד, צוחק. שואל בית המדרש, צוחק. גמרא במסכת נזיר כ"ג של פרשת שבוע. תנו רבנן אישה אפרה מה שמסלח לה במה הכתוב מדבר באישה שפר לה בעלה והיא לו ידע. כתוב אישה אפרה הבאה לפר לה את הנדר, אז למה השם צריך לסלוח? מדובר באישה שיצחה כפרה וסליחה שבעלה הפר לה את הנדר והיא לו ידע, ולכן היא באה לעשות העבירה, היא באה לאכול את הלחם כי חשבה שזה אסור, ובכל אופן בעלה הפר לה את הנדר ועל זה צריכה כפרה. וכשהיה מגיע רב, ולכן צריך כפרה כי היא חשבה לעשות עבירה. וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר תנה טעון כפרה וסליחה, המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. רבי עקיבא לימד את דרשת מתות שבה נאמר כי גם אישה שאכלה ממאכל שנדרה ממנו הנאה, כאשר היא לא יודעת כי בעלה הפר את נדרה, גם היא טעונה כפרה וסליחה. שכן אף שבסופו של דבר לא אכלה מאכל איסור, שרי נדרה ונדרה ופר. אבל את האכילה ליוותה מחשבת חצרי של עצמה לידה מהפרת הנדר. ממילא לא ידע שאכילתה מותרת. מילים אלו גרמו התרגשות עזה לרבי עקיבא שלמד מכאן כמה מידת הדין מתוחה ועד כמה עדיד אדם ניתן את הדין על כל מעשיו. התרגשתו הגעתה שברד בבכי ודרש את אותו קל וחומר שדרש. אבל מה יראה לו לרבי עקיבא? תמיד הוא צחק, כשאחרים בוכים הוא צחק, הרי הוא היה אדם חזק. למה הוא לא כבש את רגשותיו במצב הזה? התשובה לשאלה זו מתבקשת מאליה. רבי עקיבא לא האמין כאמור בעולם הבא ובשכר ועונש, הוא ראה וחש אותם, ממילא לא היה בעולמו כל משקל למצב הרגשי, הרגעי, שכן כל מחשבותיו ינתנות לדן נצחי. נמצא איפה, דווקא אותה עירה אלאית. שהביאה אותו לשחוק כאשר שמע מרחוק את כל המונה של רומי, אותם מצלות שעוררו בליבו את זכר השבר הגדול שמרו לצדיקים, היא אשר הביאתו, זאת אומרת, אותה צהלה שהוא ראה שהביאה להבין את השרה של הצדיקים, זה הביאה אותו לבחי כאשר למד פסוק חומרתו של חטא, פסוק אשר עורר אותו לזכר העונש הנורא שמור לרשעים. הבחי שלו כמו השחוק שלו היה אל מול פני העתיד, כי רבי עקיבא זכר בכל רגע של שנות השובע, את שנות הרב המשמשות ובאות. בעצם זו כל חובת האדם בעולמו. רבותיי, לחיות את העתיד. על כן ימרו המושלים, בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כתוב שסיחון כבשו את עיר חשבון שממואב. על כן ימרו המושלים, מה הכוונה אומר המסילת ישרים? על כן ימרו המושלים ביצרם, בואו חשבון תיבנה ותראו חשבון. מה הקשר, מה כל העניין? משום שבעצם סיחון כשכבשו את חשבון היו מבסוטים, איפה ניצחנו? הם עשו שטות גדולה, כי עכשיו עם ישראל יכולים לכבוש את סיחון, את חשבון. ככה היה לעם ישראל חסינות, זאת אומרת שהם היו במואב, אז עם ישראל לא יכול לגרום אם אל תצר את מואב. אבל ברגע שהעיר חשבון עברה לסיחון, אז הם יכלו עם ישראל לכבוש אותם. בשעת מעשה אמרו אנשי סיחון, איזה יופי, כבשנו את חשבון, אבל הם לא חשבו יותר לעתיד. אם היו חשבים לעתיד, היו רואים שזה לא כדאי להם כל העסק. על כן יאמרו המושלים ביצרם, זה שמושל ביצרו, הוא לא מסתכל על העכשיו, הוא מסתכל על העתיד, הוא עושה דיאטה, דיאטה באוכל, דיאטה בשינה, דיאטה בדיבור, דיאטה בטיול, דיאטה זה על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, בואו ותראו מה קרה עם עיר חשבון. חברים יקרים, ילדים יקרים, למדנו מכאן יסוד, דיברתי מאוד מאוד מהר, כי הייתי מאוד ממהר. למדנו מכאן ילדים, נא לראות את העתיד, נא לראות את ההמשך. אתם עכשיו מתחנכים כדי לבנות את עצמכם, לראות בני תורה אמיתיים. היום אולי אתם לא רואים את כל הדברים האלו, אבל תאמינו, בתורה, במצוות, יושבים עובדים תורה, תורת אלוקים, התורה הזאת שניתן מסיני, התורה הזאת... התורה שריכת המסלם במשך כל הדורות, ילדים יקרים, זאת היא התורה שאתם לומדים אותה, שברוך הוא יעזור שתלמדו אותה טוב, ותתקיימו ותגדלו לבני תורה אמיתיים. כל טוב לכם, שלום ונפרד מכם, ירחמי אל קרב. שלום!